זאת אומרת, אתה עזב, אתה מסיים את התואר, ואתה אומר לך, מה, שמתי עכשיו 150 אלף שקל בערך על תואר, בזבזתי 4 שנים מהחיים שלי.
כן.
בוא נזרוק הכל לפח, נחטייל. באיזשהו מקום.
נכון.
בתת מודע.
אתה קורא תחת 3 שנים, ואז מה, אתה כל יום עושה את אותו דבר, אתה כל יום מגיע לאותו מקום, אתה כל יום, כאילו, חיים אמור לדבר יפה.
כן, יש משהו ב, אתה יודע, חיים שהם עכשיו, נקרא להם אקסטראורדינרים, זאת אומרת, כל דבר עכשיו שאתה יודע, כל יום צריך לראות אחרת, כל יום צריך להיות הרפתקה. לא כולם רוצים את זה.
נכון.
לך, כנראה שזה מתאים. זה המסלול שבחרת עליך. אבל כאילו, אתה יודע, יש את הבן אדם בצד השני שתן לו עכשיו, תשמע, אמא שלי, 30 שנה, היא עובדת בדואר, ואתה יודע, זה מה שממלא אותה. זה מה שהיא אוהבת, אחי, תן לה לעשות את מה שהיא עושה, כאילו, בשיט שלה. תן לה עכשיו להתחיל כל יום הרפתקאות, כי לא בהכרח תהנה מזה כמו שאתה נהנה.
קחו את הפנטזיה הכי גדולה שלכם לחיים שלכם, והיא אפשרית. ללא ספק, כאילו, אנשים באים אליי ומדברים איתי, כאילו, החיים שאני חי, זה חיים של, זה זמר, רוקסטאר, זה ממש, קודם כל, זה, המציאות לא באמת ככה, כן? יש התחוויות, יש קשיים, יש הכל, אבל בפורמט הכללי, כן, אני בניתי לעצמי את החיים שאני רוצה היום, וכל אחד יכול לעשות את זה. זה הכל דורש בתכלס, בקשנות, והבנה שהדרך קיימת, צריך למצוא אותה.
ברוכים הבאים להכל, הפודקאסט שבו נדבר על הכל, אבל עם כף, לא עם חוף. היום איתנו אוהד לוי, אהלן.
מעניינים, אח יקר.
אש, מה איתך?
פיצוץ.
איזה כיף שבאת אז. אוהד, למי שלא מכיר, הבעלים שלו אדוונצ'רס, מומחה לטיולי סולו, ואתה עוזר לאנשים לצאת לנוודות דיגיטלית.
נכון.
אז היום אנחנו נדבר על כמה נושאים מעניינים. אני רוצה שכמו שאני אוהב להתחיל תמיד מהסיפור, נתחיל מהסיפור שלך, הכי התגלגלת, סיפרת לי על סיפור די מעניין, תואר, עניינים. איך הגעת למצב שאתה מטייל בעולם, לא יודע אנשים איך לעשות מזה כסף.
כן. להתחיל פשוט?
כן.
סבבה, מאיזה נקודה? כמה אחורה לחזור?
לא יודע אחי, אתה בצבא השתחררת.
כן, השתחררתי, הייתי גם קצין, אז בכלל...
איזה גיל השתחררת?
24.
אוקיי.
כן, בן כמה אתה?
25.
אוקיי. כן. אז השתחררתי, ודבר ראשון על הפרק שלי היה בטוח, כאילו, אתה יודע, שאנשים לא בטוח, בטוח, זה, אצלי היה אלף אחוז, אני הולך עכשיו לתחון את העולם, עד שזה יוצא לי, ואני מרגיש...
טיולים.
כן. לתחון טיולים בעולם, עד שזה מרגיש שחוויתי וראיתי והתעייפתי, ואני מוכן לחשוב בכלל מי אני בעולם הזה. ואתה יודע, בצבא אתה לא באמת יצור עם תודעה. אתה הולך אחרי הוראות. ואז שחזרתי מטיול, עשיתי עוד איזה אחד קצר, ואז באמת...
רגע שנייה, אני רוצה להגיד משהו, שחיילים ששומעים את זה אולי לא ב-100% מבינים, אתם תשתחררו. נכון, אמרו לכם, כשאתם ילדים, כשתגדל תבין, שתשתחרר תבין. כמה חיכיתי להגיד את זה.
כן, אין קצת על להתפזם.
כן, לא, אבל בטעם טוב, כי באמת, זה באמת נקודה נכונה. יש חיילים, אגב, אני כן אסייג, יש חיילים שאתה יודע, הם בלופ, והם כבר... הם כבר כמה שנים קדימה, הם כבר מחוץ לה, הם כן עם מוח. כמו שאתה אמרת אבל, וכמוני, גם אני דיברתי על זה מלא פעמים בפודקאסט, אני כאילו הייתי אבם, הייתי פשוט זומבי בצבא.
כן?
כן, לא היה לי מוח, לא היה לי כלום.
תשמע, זה גם זה, וזה גם זה שתמיד היה את הבדיחה הזאת של מי המפקד שלך, אז מי המפקד שלו, מי המפקד שלו, המחת, בסוף אתה מגיע לרמטכ"ל, אוקיי? כן. מי המפקד שלו? אתה, אזרח. הוא עובד בשבילך בעיקרון.
קודם כל שאתה אזרח, שאתה תחל, אתה לא אזרח, אתה אזרח, אבל אתה...
לא, ברור שאתה לא אזרח.
כן, אבל גם לא ב-100% נכון, אתה יודע, זה כזה... נבחרי הציבור, אתה לא המפקד שלהם. אתה בחרת בהם, איך היא עכשיו עושים מה שבזיין שלהם.
זה...
זה קצת שמים עליך זיין אחרי זה.
זה לגמרי. anyway, אז
זהו, השתחררתי,
טיילתי, עשיתי את הטיול שניים שלי.
איפה היית אגב?
בצבא.
לא, איפה, גם וגם.
טסתי, הייתי באגוז.
אוקיי.
ואז טיילתי בדרום אמריקה, ממש כאילו, טסתי לפני שהתחיל הגל, לפני שהיו שם, לפני שהגיע כל הגל הישראלי, שזה היה כזה בסוף חודש אוקטובר, זה עוד יחסית מוקדם לטוס, ותשמע, כאילו הרגשתי פתאום, אתה יודע, שזה באמת ב-180 מעלות, כאילו ממש שונה מהצבא. אם בצבא אומרים לך כל רגע ביום מה אתה צריך לעשות,
שם לא אומרים לך כלום.
שם לא אומרים לך כלום, ואתה גם לא צריך להתחשב באף אחד ובשום דבר. ואתה יכול לקחת את ההחלטות שלך גם מאוד מאוד רחוק. אתה יכול לבוא, סתם, אני אתן את הדוגמאות הכי שטחיות. קודם כל, אתה יכול להתנסות באיזה סמים שאתה רוצה, וזה סבבה, אתה לא צריך איזה לחזור גמור לאמא שלך לבית ולתת הסברים. אתה מבין, אתה הולך ופוגש עוד חבר'ה כמוך בהוסטל. אתה יכול לבוא למישהי שנראית כמו דוגמנית, עם קצי הביטחון, כי אתה יודע שבכלל בחיים לא אתה לא תפגוש אותה שוב. אתה יכול לבוא וכאילו להגיד לה, את יפה, רוצה ללכת לשבת לצהריים, אני מזמין אותך. ואתה יכול ללכת לטפס איזה אר מטורף, שאתה רק רואה אותו כאילו בסרטים, דברים כאלה יפים, וכאילו לקום על הבוקר לטפס אר, וערב לפני להתקרחן, לשתות כאילו 20 בירות עם אנשים, ואתה טורף את הכל, ולא אכפת לך מכלום, ואתה חי על 200. וזה הדברים שכאילו, שם ממש נפתחה לי הצ'קה, שמעתי בונה, זה ממש כאילו, כמו, הכל אפשרי שם, ויותר. זאת אומרת, אתה באמת יכול להיות גם מי שאתה רוצה כל יום מחדש. מיוחד אם אתה עם עצמך, ולא עם עוד אנשים.
כן, אין לך בכלל במי להתחשב. זאת אומרת, חי את עצמך בלבד.
אני היום עם החבורה הזאת, מחר אני מצרף לשתי הבנות האלה, אחרי זה שלושה ימים אני לבד עם עצמי, כאילו, זה ממש כמו משחק, שאני נורא נהניתי ונורא אהבתי אותו, במקביל לזה שאתה כל הזמן רואה עוד צורות חיים, שפתאום כאילו אתה אומר, בונה, העולם הזה מטורף, העולם הזה גדול, כאילו אני רגיל למשבצת שלי כל החיים בישראל, עם כל השיט שלנו וכל האינטנסיביות וכל הזה, אתה בא לשם, אתה רואה אנשים חיים רגועים, מעניינים אותם דברים אחרים, מזמינים אותך, אתה רואה את הדברים מקרוב מהבית שלהם, אתה פתאום אומר, וואלה, באמת כאילו, יש מיליון ואחת צורות לחיות את העולם הזה, ואז גם שם, אולי באופן לא מודע, התחיל לחלחל לי הספק הזה, בזה שמי אמר שמה שהנסיבות שקיבלתי מאיפה שנולדתי ולמשפחה ולכל הדברים
זה
האלה,
נכון לי.
זה בדיוק, שזה אני חייב לקבל את זה כעובדה מוגמרת, או שאולי אני באמת, מה פה אני יכול לשחק איתו, מה בשליטתי? אתה מבין שזה אחרי זה באמת חזר אליי. אז הטיול זה באמת היה משהו שפתח להרבה אנשים צ'קרות, אבל מה שנראה לי מבדיל אותי מרוב האנשים שמטיילים, שאני אמרתי, אין מצב שאחרי טיול אחרי צבא, טיולים נגמרים. כאילו אני, מבחינתי אני ממשיך עם זה מתי שאני אוכל. ואז באמת ככה עשיתי. אז נרשמתי לתואר, שהוא התואר הכי קשה בארץ, שילוב של משפטים וראיית חשבון. כאילו אומרים לך בסוף, אתה תלך להיות עורך דין ורואה חשבון. למה כיף. עשיתי את זה?
נשמע
כיף. זה באמת היה כאילו, אתה יודע, אתה מסיים שבוע סחוט ונכנס לעוד סופש בבית שאתה יושב, כאילו כל הסופש. וזה היה נורא נורא קשה, והיו איתי אנשים מבריקים כאילו שלמדו איתי, ואני ראיתי את זה כמו משימה, גם אחרי קצין, אתה רואה כל דבר בחיים כמו איזה משימה שחייב להתאבד עליה, אבל שם כאילו עם הזמן הבנתי באמת שכל פעם שאני עשיתי עוד קורס ועוד מבחן, והתקדמתי בעוד סמסטר, ואתה כבר מתחיל להתקרב לסוף אחרי שנתיים, בהתחלה אתה לא מבין איך אתה מגיע לסוף, לא משנה באיזה תואר, אתה אומר, וואי, עכשיו שלוש שנים של מבחנים ומטלות וזה, זה כאילו, כמו לרוץ שלושה מרתונים ברצף.
כן.
אתה לא, בחיים לא עשית כזה דבר, זה לא כמו שיעורי בית שאתה בתיכון, לא היית עושה, לאף אחד לא אכפת. אתה מבין? שם כאילו יכולים, אתה יכול להיכשל בקורס, שנה הבאה אתה צריך לעשות אותו שוב.
לא מגניב.
לא, אין כזה דבר. במיוחד אם אתה לומד באיזה מוסד פרטי שגם...
במיוחד שאתה בוחר תארים שהם גם, אתה יודע, הם לא עכשיו תארים כלילים כאלה, אלן אלן. הלכת לתואר שהוא
יחסית. ודורש התחייבות גדולה. אבל אז באמת לאורך התואר הזה...
זה אזור גיל 26 בערך?
25 התחלתי, שנה אחרי השחרור התחלתי ללמוד.
השתחלת עם כסף, אז ישר תיאלת.
זהו. כן, השתחלת עם כסף וזה נשאר איתי. מה אחרי זה?
מתחיל את התואר.
אז זהו, אז אני התחלתי תכלס ללמוד, כי אני יכול להגיד שבאמת הלכתי בתוך תלם, שאמרתי, טוב, המטרה שלי עכשיו זה, אם אני יודע שהמסלול זה תואר ואז עבודה, אז אני אעשה את התואר הכי טוב שאני יכול, ואז אני אקבל את העבודה הכי טובה שאני יכול. אז אני אעשה הכי בכסף, ואז אתה כביכול במסלול הנכון. אתה יודע, נהיה מנכ״ל מתישהו, התקדם בצמרת במסלול הסחירותי, כאילו, להיות שאת שכיר וזה. כי גם אבא שלי עורך דין, אז כאילו, לסוג של קיבלתי את זה מהבית, למרות שהוא לא שכיר, כן, הוא עצמאי, אבל עדיין כאילו תלמד ותעבוד מה שלמדת. אבל אז לאורך התואר פתאום ראיתי שכאילו, אמרתי לעצמי, אין מצב, לא משנה מה אתה לומד, מנהל עסקים, משפטים, מדעי החברה, ביולוגיה. מה, אחרי זה אתה מגיע? ואתה מתקבל איזושהי עבודה, אוקיי, שזה גם קצת מצחיק, כאילו אתה קורא תחת שלוש שנים, ואז אתה בא למקומות ואומר לך צריך ניסיון. מאיפה אני אביא ניסיון? אני רק מתחיל, אתה מבין? זה כאילו, זה. ואז מה, אתה כל יום עושה את אותו דבר, אתה כל יום מגיע לאותו מקום, אתה כל יום, כאילו, חיים אמרו לדבר יפה, דבר צבעוני, דבר, אפילו אני אגיד הרפתקני, כאילו, יש לנו פה סיבוב אחד, לפחות אתה יודע.
מה שאתה יודע.
בלי להתפלסף.
כן.
אז זהו, אז אני מבחינתי זה היה שהבנתי את זה והתחלתי לדמיין את עצמי, כל יום מגיע למשרד עורכי דין, יושב, עושה עבודה, פותח קלסרים כאילו בגודל של השמחות. אמרתי לעצמי, אין מצב, כאילו, זה לא סיפור על מישהו, זה אני אעשה את זה, זה היה נראה לי באמת כמו עבדות, אם אני עושה את זה כאילו, זה היה נראה לי עצוב. תוך כדי התואר טיילתי בין השנים כל פעם, שהיה לי איזה חודש, חודשיים חופש, ניסיתי לטוס לטייל, כל פעם הלכתי לאזור אחר, פעם אחת טסתי לקריבים, פעם אחת טסתי למזרח אירופה, כל מיני אזורים, ואז כאילו הגיע סוף התואר, ואז אמרתי, כאילו, האופציה הכי גרועה שאני יכול, זה באמת ללכת לעבוד בזה.
במה שלמדת בעצם.
במה שלמדתי, כי זה...
ואתה כבר בסוף התואר.
זה כבר, אני בחודשיים האחרונים, כאילו, תקופת מבחנים האחרונה, ואתה יודע, כולם כבר מתקבלים להתמחויות, למשרדים, וכבר אתה מתחיל להרגיש שאתה כבר רגל בפנים, ואמרתי, וואו, זה... אני חייב לעשות מעשה, כי אם לא, אני דן את עצמי לגורל שמבחינתי הוא מזוויע. ממש. אתה מחויב לשעות, מחויב לימים, מחויב לבוס, מחויב לעיסוק, שזה גם לא באמת משהו מרגש. אתה מבין? אתה לא תורם לעולם. מה זה עכשיו חוזים במשרד עורכי דין ו... להיות יועץ משפטי ולדון?
כל אחד והתשוקה שלו, אבל אני יכול להבין מה שאתה אומר. זאת אומרת, אותך זה לא מדליק, וזה לא רלוונטי אם זה... אתה יודע, יש לי חבר שהוא גם היה פה בפרק. אחי, הוא שומע, אתה יודע, חוזה, הוא מתחרמן, אחי, השולחן עולה באוויר, כאילו. כן, אחי, יש אנשים שזה הסטייה שלהם, כאילו, אתה, כל אחד יש לו את השיט שלו. אבל אני יכול להבין מה שאתה אומר, זאת אומרת, יש בין... זה פשוט לא מתאים לך.
עזוב את העיסוק עצמו, המסגרת של זה.
כן.
אתה לא מבין כמה זה עולם נורא נורא עתיק מבחינת איך שהוא מתנהל.
אני מכיר טוב במקרה את העולם הזה, אז אני יודע, אבל אני מבין כאילו מה שאתה אומר. אני מבין גם את איך שאתה רואה את זה. אתה גם אומר מקודם, זרקת איזה כזה, החיים צריכים להיות משהו כזה וכזה וכזה.
כן.
שוב, זה בתפיסות שלך היום. אני כאילו מסכים עם זה. אני גם אומר, כן, יש משהו ב, אתה יודע, חיים שהם עכשיו, נקרא להם אקסטראורדינרים. זאת אומרת, כל דבר עכשיו שאתה יודע, כל יום צריך לראות אחרת, כל יום צריך להיות הרפתקה. לא כולם רוצים את זה.
נכון.
לך, כנראה שזה מתאים. זה המסלול שבחרת לך. אבל כאילו, יש את הבן אדם בצד השני שתן לו עכשיו, תשמע, אמא שלי, 30 שנה, היא עובדת בדואר, ואתה יודע, זה מה שממלא אותה. זה מה שהיא אוהבת, אחי, תן לה לעשות את מה שהיא עושה, כאילו, בשיט שלה, תן לה עכשיו להסחיל כל יום הפתקאות, היא לא בהכרח תהנה מזה כמו שאתה נהנה.
זה קשרים טובים, אמא בדואר.
כן, אמא בדואר, זה קשרים אגדיים.
הגוף שאתה חייב בו משהו, אגדי. משהו בפנים. כן, כן, אתה צודק, אתה צודק. אבל אני כאילו, שמע, אני חושב שמה מה שמלווה אותי לאורך כל החיים, אני חושב, גם לפני שעשיתי שינוי רציני, זה זה שאני בא ואני, כאילו, הורדת השוט ודיללת.
חייב. ככה אני עושה תמיד עם הקפה.
כן, אז זה שכאילו, אני אומר עצמי, כל יום, כאילו, תחשוב, אם אני עכשיו, אתה יודע, בא לפה, לא יודע מה, ג'יני, אלוהי, מי שאתה לא רוצה. השם, השם.
השם.
אומר לך, מה חיי חלומותיך, מה חיים אתה הכי רוצה? עכשיו, אתה יודע, לא כל היום בנות, בסיבות, כאילו, ברמה ריאלית, מה חיים אתה זה? אז כאילו, ככה צריך לראות את החיים לפי דעתי.
כאילו, טיולים וחוויות.
לא, ברמה של כאילו, תראה, בסוף אנחנו לא חיים בבית עם גג מקש ובנויים בבוץ באיזה שבט באפריקה. אנחנו חיים בחברה המודרנית, אנחנו יודעים שצריכים להכניס כסף כדי לאפשר לעצמנו את החיים שאנחנו רוצים. צריכים לעבוד.
תלוי. תשמע, כי אתה מטייל בעולם, אתה יודע, שיש מקומות שאתה יכול לחיות מ, לא יודע, 20-30 שקל ביום, אני מניח.
נכון.
כמה עבודה זה כבר, אחי, אתה עושה סרטון לאיזה לקוח ישראלי, איך אתה מחזיק שם שבוע.
נכון, אבל עצם זה שגדלת בחברה מאוד פרודוקטיבית ואמביציוזית, זה איתך בכל רגע.
חד משמעית, אתה לא תצליח להחזיק את זה תודעתית.
זהו, כן. אם עכשיו אני אומר לך, אתה צריך לעבוד 4 שעות בשבוע, כמו הספר הזה של טים פריס, ספר פצצה דרך אגב, 4-hour work week, הוא נתן לי את ההשראה, אחד הספרים שכאילו פתחו לי את הצ'קרה. אם יש לך 4 שעות לעבוד בשבוע, כל שאר הזמן, וארבע שעות הן מכניסות לך סבבה, מה אתה עושה כל שאר הזמן?
תשמע, אני אשאל אותך את השאלה, אני אחזיר את התשובה בשאלה.
אוקיי.
יש תרגיל שאני אוהב לעשות, זה נקרא, כאילו יום בחיי, אין לזה שם, עזוב.
אוקיי.
תרגיל של יום, היום המושלם בחיי בין ה... בין ה-30, בין ה-40. לפני 3-4 ימים עשיתי אחד כזה. עשיתי של גיל 30, לדעתי יש לי אותו, לא משנה.
זה חזק.
זה מטורף, זה לא חזק.
כן?
זה מטורף. זה לקחת את... מי שאתה היום, לשים על זה כזה, אתה יודע, אקסלרטורים, כאילו מישהו בא, שם עליך עכשיו, קח 30 מיליון דולר, קח מה שאתה רוצה, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. או, ואז אתה כאילו, אתה הולך נטו תשוקות, וזה גם תשוקות עדכניות לבן של היום. זאת אומרת, עוד חצי שנה אני אעשה את זה, כנראה יראה אחרת. בן של גיל 30, שבן של בן, הבן ה-25 כותב, לבן של, שבן בן ה-26 כותב על גיל 30, יראו אחרת. לא כל כך רלוונטי. המטרה של הדבר הזה לכוונן אותך איזשהו יעד, איזושהי מטרה, ואם אני שואל את עצמי איך אני רוצה שהחיים שלי יראו, לא, כאילו החיים של בן בגיל 30 לא נראה כנראה כמו החיים שאתה אומר לשם הדוגמה שאתה רוצה שהחיים שלך יראו. הם לא כזה שונים, יש בהם הרבה טיולים ויש בהם הרבה כיף, אבל סתם יש שם דוגמה בתרגיל שאני כתבתי, אני בארץ, אני כן מטייל המון בעולם, באותו יום ספציפי יצא שאני בארץ, זאת אומרת, ואתה יודע, כתבתי את זה מאוד אינטואיטיבית, זאת אומרת, זה התת מודע שלי יצר את זה. כתבתי שאני מטייל הרבה בעולם, אבל אני מתעורר בבית שלי, בארץ, עובד בדברים שלי, עושה את היוזמות שלי, עושה את השיט שלי, כאילו, עושה תוכן. לא כתבתי שאני בחול, מטייל, חופת החוויה, שלא תבין, אני מאוד רוצה את החוויות האלה, אני מאוד, אני גם מחווה אותם. עם זאת, זה לא היה גולת הכותרת של החיים שלי, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אז כאילו, מחזיר לך את זה בשאלה, תשובה, משהו עקיף כזה.
כן, מגניב, אני אעשה את זה.
תעשה ממש ממליץ. אגב, גם המאזינים. אין לזה חוקים, החוקים היחידים הם, מה שתקרא, אני קורא זה לשלשל מהפה. כאילו, במקרה הזה זה לא מהפה, זה ביד, אתה כותב, אבל פשוט להוציא כל מה שיוצא, אתה יודע, הכי הכי פרטני, אני נכנסתי לרזולוציות של כמה כסף אני מכניס במספרים, של מי הבת זוג שלי, איך היא נראית, כמה, למה, איזה חברים, יש שותפים שלי, מה העסקים שאני עושה, באיזה תחומים, ממש ברמה מפורטת, הכי קיצונית שאפשר, כאילו. אין מגבלה, איך אני מרגיש, איך אני נראה, איך, הכל, 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 כל מה שאתה יכול לעשות, אתה רושם, סתם, רושם, אתה אפילו לא צריך לקרוא את זה אחרי זה, זה סתם, זה כדי למסגר לעצמך בתוך הראש איזשהו יעד כזה.
וכך, עד לכמה זמן אתה ממליץ לעשות את זה?
אני עושה את זה יחסית בתדירות גבוהה, אבל אני משנה כל פעם את הגיל, פעם זה 50, פעם זה 40, פעם זה 30, וואו. פעם זה, אתה יודע, זה עוד חצי שנה. נגיד, כאלה יעדים של חצי שנה, נגיד, אני גם שם לי בלוז לבדוק אותם. זאת אומרת, נגיד, עשיתי לפני, זה יצא לפני 8 חודשים בערך, כתבתי לעצמי, בדצמבר זה היה. בדצמבר, ב-31, כאילו, בשנה החדשה, רשמתי כזה, על 1 ביוני. שמתי לי ב-1 ביוני לקרוא את התרגיל חצי שנה, ו-99 כמעט אחוז מהדברים שרשמתי קרו.
מטורף.
שזה טירוף.
ממש.
זה טירוף, ואתה יודע, זה היה דברים רחוקים, רחוקים, רחוקים מהמציאות. אני אראה לך את זה אחרי זה. רשמתי גם איפה אני נמצא ב-20, כאילו זה היה 31 לדצמבר. רשמתי איך אני רוצה שהחיים יראו בראשון ב-31 ליוני. ואתה יודע, יש פער ענק בין השתיים. ענק, ענק, ענק. מרמת שאתה יודע, זה היה לעזוב את הבית של ההורים, זה היה מי בן אדם שאתה יודע שלא אכפת לו בערך משום דבר, כלום בקשר לנשים, רק אתה יודע, שטויות דברים, רוצה קשר, רוצה דברים, דברים מנותקים מהמציאות מבחינתי, וכמעט הכל קרה. כמעט הכל קרה שזה טירוף.
וואלה.
מגניב רצח.
טוב, יש לזה הסבר.
יש לזה הסבר, אתה יודע, זה כל חוק המשיכה למיניהם.
כן, אתה גם מכוונן את התת מודע, ולפי זה אתה פועל, כן.
אז אני ממליץ לעשות את זה כמה שיותר, אבל לא, אתה יודע, לא להיות עכשיו פנאט של כל יום. כאילו, אחת לחודש, חודשיים, זה מגניב. כשאתה מרגיש עבוד קצת, זה מאוד מסדר את הראש.
חזק.
כן. ואם עושים את זה בטווחים קצרים, סבירים, חצי שנה, שנה גג, לשים בלוז, בעוד חצי שנה, שנה הזאת, בלוק של שעה, לקרוא את זה, פשוט לעבור על זה.
פולו-אפ עם עצמך.
פולו-אפ עם עצמך.
חזק.
טירוף. טירוף, טירוף. וואלה, ממליץ. מחזיר אותך לסיפור. התפזרנו.
אז זהו, אז אני סיימתי את הלימודים באקדמיה, ואמרתי, טוב, זה בטוח לא יהיה, כאילו אני לא הולך לכיוונים האלה, אני לא יודע מה אני כן אעשה, אבל באותה תקופה כן, זה היה אזור כזה 2019, ונחשפתי, אני עקבתי אחרי כל מיני אנשים שמטיילים בעולם, ואנשים שהם נוודים דיגיטליים, כבר אז הם היו, אתה יודע, לפני הקורונה, אנשים חושבים שהם המציאו את הנוודות הדיגיטלית בקורונה.
זה כמה שנים.
זה כבר קיים שנים.
היה לי פה בפודקאסט, לדעתי 3 או 4 נוודים כבר שעושים איזה שנים, לא כאילו, אתה יודע, חצי שנה.
כן, כן, זה משהו שהוא רץ כבר הרבה זמן, ואני אמרתי, אני לא יודע בדיוק מה אני אעשה, אבל אני יודע שזה כן, זה יהיה קשור לטיולים, זה יהיה משהו של לתעד אותם גם, וזה יאפשר לי לעבוד מכל מקום שאני רוצה. כי אני אמרתי, טוב, אני אוהב מאוד את האל, אני אוהב את החופש להיות איפה שאני רוצה היום, מחר, עוד שבועיים. ואני רוצה שאני אוכל להיות איפה שאני רוצה, ועדיין להמשיך לעבוד, להקים, לדחוף את מה שזה לא יהיה, להגדיל אותו. ואז התחלתי, ואז בעצם היו לי הרבה מחשבות. אמרתי, אולי אני אמכור כל מיני דברים באמזון, אני אעשה דרופשיפינג, ואתה יודע, יש הרבה אופציות, כל מיני אפילייטים.
כן, אי-קומרס קלאסיק למיניהם.
זהו, אז לא ידעתי מה, שום דבר לכיוון הזה. ניסיתי גם למצוא על זה תוכן, ראיתי שכל הקורסים שמלמדים את זה הם ברמת אלפי שקלים. ולא הייתי בכלל במיינדסט של עכשיו להשקיע כזאת כמות גדולה, ואמרתי, טוב, אני אוהב לטייל, אני אמשיך לטייל, ואני אטייל את הטיולים שלי, ובאיזשהו שלב נראה מתי גם נכנס מזה כסף, כאילו, אני אלמד on the go, תוך כדי. אז זהו, זה מה שעשיתי בעצם.
זאת אומרת, אתה מסיים את התואר, ואתה אומר עצמך, מה, שמתי עכשיו 150 אלף שקל בערך על תואר, בזבזתי 4 שנים מהחיים שלי.
כן.
בוא נזרוק הכל לפח, נלך לטייל, באיזשהו מקום.
נכון.
בתת מודע.
ك כן, זה היה אחד הקשיים הכי גדולים.
מה עובר לך בראש? מעניין אותי, כאילו, באמת, אחי אמתי שיש, מה, כאילו, מה אתה חושב את עצמך בראש, מה המשפחה חושבת, מה החברים, מה, כאילו, מה הסביבה, איך הסביבה אוכלת את זה, ואיך אתה אוכל את התגובות של הסביבה.
אז היה סופר קשה, לא, היה לי יותר קל לקבל את ההחלטה עם עצמי, והיה לי יותר קשה לשדר, לדברר אותה לסביבה.
מול עצמך זה הרבה יותר קל.
זהו. כי אתה...
כי אתה מבין את, 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 את השיקולים לעומק.
בדיוק.
להצליח להביע את זה כלפי חוץ, ולגרום להם גם להתחבר, ואתה יודע, גם לשנות להורים, שהם 30 שנה עם אותם פרדיגמות בראש להם, להצליח להוציא להם עכשיו, כן, אמא, עשיתי 4 שנים תואר, שרפתי 150, במרכאות, כן? 150 אלף שקל, קוסום, אני הולך טייל. כאילו, איך יכולה להבין את זה? בדיוק שלא יכולה להבין, אם מבחינתה, אתה יודע, התואר זה המסלול ה...
כן, אפילו היה יותר מ-150,000 שקל.
כן, אני מניח.
בבינתחומי, בבינתחומי.
זה בכלל, פה, לידינו.
כן, 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 בטח. שמע, אני, בסופו של דבר, אני הייתי, כאילו אם אתה מסתכל על זה בחוץ, זה היה ילד שפעם ראשונה מקשיב ללב שלו, ועכשיו צריך להסביר לסביבה שלו, למה?
היית קצין כי אתה רצית או כי ההורים רצו?
לא, אני רציתי. אמרתי, וואלה, הרגשתי כאילו אני בן אדם עם הרבה יכולות, ועוד לא הבאתי אותם לידי מיצוי בצבא. אז בוא נשאר עוד קצת, ונפקד גם על אנשים, ודווקא עם זה אני הייתי ממש סבבה.
וואלה.
כן. אבל לגבי הדבר הזה, אז כאילו, אחרי שהחלטתי את זה, אמרתי, טוב, צריך להתחיל להתקן אנשים. צריך להתחיל להודיע להורים שלי, למשרד שאני עומד להתחיל לעבוד בו, לחברים שלי.
מה זה למשרד שאני עומד?
משרד עורכי דין, כבר התקבלתי למקום. כבר כאילו שמרו לי שם כיסא, וזה היה כבר סגור. הם בנו אליי, כאילו, חיכו. אמרו, דיו שעוד חודש מגיע אליהם, מועד לעבוד אצלם. ואז אתה מדמיין את השיחות שאתה עושה עם כל אחד מהמעגלים האלה, ואתה כבר קולט ריקושטים עוד לפני שהם באים. וזה אחד הקשים. כי לשכנע, זה לא לשכנע, ידעתי שאני עושה את זה ככה או ככה, אבל עדיין לא משנה מי אתה וכמה אתה חזק, התגובות של האנשים הכי קרובים אליך, יש לזה אימפקט שאי אפשר להסביר אותו, הוא ממש ממש גדול. אז זה היה באמת סופר קשה, ושעם אבא ואמא עשיתי שיחות בנפרד, אתה יודע, יותר קל לפעמים להסביר לדברים מהלב, ולאבא זה קצת הרבה יותר רציונלי. אז זה היה מאוד מאוד קשה, וכאילו ידעתי ששם ההחלטה שלי נבחנת. כי אם פתאום לא נעים לי להגיד את זה, או לא נעים לי מהתגובה, או אני מפחד מהתגובה יותר מדי, אז אולי אני אתקפל. ממש ככה, כאילו הרגשתי כאילו... אני נבחן פה בזה שאני אומר את זה לאנשים. אז אמרתי לחברים שלי, ובהתחלה חשבו שאני מסתלבט עליהם, אומרים כאילו, אני לא הולך למשרד ואני טס. כאילו, קניתי כרטיס בכיוון אחד ופתחתי בלוג טיולים. זה בעיקרון מה שעשיתי, בשלב הראשון. בלי איזה תוכנית עסקית, בלי שום קשר לכסף, וזה היה לי איזה 30,000 שקל חיסכון. עם זה יצאתי למלחמה. אז זהו, אז התחלתי לעשות את הסבב שיחות הזה, וזה היה נורא קשה. כאילו, נגיד, אבא שלי אמר לי, "שמע, זה, אני לא יודע מה להגיד לך, כאילו, בתור אבא... נשמע שאתה קשוב לעצמך, מצד שני, יש מצב שזו החלטה גרועה, ואני לא יודע איזה מקום לתפוס.
תשמע, יפה שהוא הבין את זה, זה גם משהו, כאילו, אתה יודע, להגיד לך, אתה קשוב לעצמך, זה בפני עצמו דבר שהוא...
לא יודע.
סחטל, כאילו, אמיתי, אני לא חושב שזה משהו שהוא טריוויאלי.
אני חושב שהוא חשב שזו החלטה גרועה, פשוט לא היה לו נעים להגיד
לי את זה. לא, אין בעיה, אבל הוא אומר לך, אתה קשוב לעצמך, החלטה גרועה, אבל אתה קשוב לעצמך. אחלה, אני לא יודע מה להגיד לך, לא יודע איזה צד לבחור, ברור, הוא לא יכול להגיד לך, תשמע, הוא יכול להגיד לך, תשמע, החלטה לא טובה.
כן.
אתה קשור לעצמך.
הבעיה שעם הדור שלהם, אין להם את, כמו שלנו היום, את החשיבות ללכת עם הלב, או להקשיב לעצמך. זה לא היה פעם.
אני חושב שגם היום, פשוט, זה מה שהבנתי אותו הרבה גם לאחרונה, יש לך כאילו את הסצנה של העולמות האלה, של היזמות ברשתות החברתיות, שזה קהילה כזאת של כמה... עשרות אלפי אנשים שצורכים ויוצרים את התוכן הזה, כמה מאות יוצרים, פלוס כמה עשרות אלפי צרכנים, שמאוד מאוד חיים את העולמות האלה, ואז יש לך את כל שאר הציבור, שזה מיליונים. נראה לך ששרית מראשון לציון חושבת על הגשמה עצמית? בכנות. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אותה קריקטורה כזאת שעולה לך לראש, איזה פרחה כזאת שיוצאת לדזרט בלי... באמת, אני כאילו בכוונה לוקח את זה לקיצון. נראה לך שהיא חושבת על הגשמה עצמית? אחי, היא חושבת במקסימום על איך היא מתקבלת להיות, לא יודע מה.
אחות.
לא, עזוב, לא רוצה עכשיו לשים איזשהו טייטל או משהו, אבל... אחי, זה יכול להיות ממשרה של, 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 לא יודע, קופאית בסופר, ועד כל דבר שהיא רוצה לעשות, שכאילו אתה, שהוא ברמת עקרון הכי רחוק מהגשמה עצמית. היא לא יודעת מה זה הגשמה עצמית.
נכון.
היא, לא, היא מבחינתה, דה.
או שזה...
אני לא אוהב לקחת את זה לשם, אבל זה מבחינתה כל זה מלמעלה. ומה ששלחו לה, היא מקבלת, ומה שההורים אמרו לה, זה קדוש. וזה בסדר שזה מה שהיא, כי זה התודעה שלה. אני לא יכול ללמד את כולם, אבל אין לך כזה הרבה אנשים כמו שאנחנו חושבים. גם אני, היה לי תקופה שחשבתי כזה, כולם, בהגשמה עצמית, כולם. התפתחות אישית ומוטיבציה ויזמות, אחי, לא. לא. כמעט ואף אחד לא צורך את התוכן הזה, יש לך כמה עשרות אלפי אנשים במקסימום בארץ שצורכים את זה, חבר צעירים. זה לא כזה הרבה. יש לך בטח לפחות מיליון צעירים, לפחות.
כן.
אתה יודע, גילאים כאלה של, נקרא לזה חיילים משוחררים, ברובריקה הזאת של עד 18 עד 30, בוא נקרא את זה ככה.
כן.
מיליון שתיים אנשים, נראה לך שיש לך אפילו חצי מיליון אנשים שצורכים את התוכן ואכפת להם מהגשמה עצמית, אחי, 95% לא.
אני, מה שאני בא להגיד זה שהיום זה מאוד, הרבה יותר בשיח מפעם. כן. בגלל שהיום הרשתות, הן נותנות במה להרבה אנשים צעירים שמדברים על הדברים האלה. או לאנשים עם כל מיני עסקים שפעם לא היה לך. אתה מבין, היום מה זה להפיק פודקאסט זה לפני שחמש שנים לא הלכה עסקים כאלה. אפס, כאילו.
כן.
אז, ואתה רואים אותך, ואתה מבין שאתה יכול לספר שהקמת את עסק חלומותיך, ואז בן אדם אומר, בונה, כאילו, הוא לא כזה רחוק ממני.
כן.
ילד בן 19 רואה אותך, והוא אומר, וואלה, אז אני מטורף על העולם של תזונה. אני אולי נפתח את עסק חלומותיי.
ואגב, זה ככה עובד. זאת אומרת, גם אני, כשהתחלתי לפני 3 שנים, אחי, אני הייתי מסתכל על אנשים, והייתי אומר כזה, וואו, הוא אשכרה מלא סטורי, ו-5,000 מישהו רואים אותה. והם רוצים לעבוד אצלו. והם רוצים להקים, ואחי, וכאילו, זה לא כזה רחוק, מאף אחד.
כן.
זה לא כזה רחוק, כאילו, אתה, אף אחד לא מיוחד. כולנו אותו דבר בתכלס.
נכון.
כאילו, כולם מיוחדים, כל אחד מיוחד בפני עצמו, אבל זה, כל אחד יכול לעשות.
אבל אפשר ללמוד הכל ולהגיע להכל.
כן, כן.
כן, זה בדיוק מה שאני, עוד מעט נגיע לזה, בדיוק מה שאני עושה. anyway, אז זהו, אז אחרי הסבב הכרזות הקשה הזה,
מי הייתה השיחה הכי קשה? סתם מעניין אותי.
תאחס לאבא. אבא? באמת זה היה הכי קשה. כן.
ונשמע שגם זה עבר יחסית חלק.
כי אתה, קודם כל, עזוב את זה שההורים ימנו לי את התואר, אני לא מתבייש להגיד את זה, עזוב את העניין הכספי, בוא נשים את זה בצד.
שם בצד.
הקטע הזה שבן אדם חי חיים שלמים במחשבה שכיוון מסוים זה הכיוון החכם, אתה מבין? גם הוא בנה ככה את החיים שלו, הוא אפשר לי ולאחותי את כל מה שיש לנו, מזה ש... מהנוסחה הזאת שהוא מכיר, וזו כן. הנוסחה היחידה שהוא מכיר.
כן.
הוא לא מכיר לפתוח עסק באינטרנט,
כן, כן.
ולא יודע, לשתף את החוויות שלך, לא יודע מה זה בכלל,
מה זה?
זה כמו סינית. אז כאילו, אתה פתאום אומר לו, שמע, כי עד לאותו רגע, מבחינתו, אני בא הולך למסלול שהוא עושה,
כן.
אני הולך להיות עורך דין, ופתאום אתה אומר לו, שמע, אני עושה יוטרן, אני פונה, זה לא המסלול שלי שאני עושה עכשיו, כי אני חושב שזה הדבר הכי פחות נכון עבורי, זה כאילו סוג של... אתה יודע, בן אדם המום מזה. אז זה
אני חושב גם כאילו ההתחפתות הפנימית הזאת שהייתה לך לפני השיחות איתם, כאילו עשתה לך כזה, אני אקרא לזה פורפליי לשיחות עצמם. באת כאילו הרבה יותר, כאילו כל האוברפינקינג של לפני, ומה הם יגידו ומה הם יחשבו, ובסוף אחי, אתה יודע, לא משנה מה הם יגידו, כבר חשבת על הגרוע ביותר.
כן.
אכלת כאילו ככה בחבטות עם עצמך לפני שכל הדבר הזה קרה, שאתה יודע, כשבפועל הגעת לשלב של השיחה, כבר היית אחרי הכל. כבר בראש שלך, אבא שלך אמר לך, אני את הדברים הכי קשים שהוא יכול להגיד.
אתה יודע מה הכי קשה אבל? אחד הדברים הכי קשים זה זה ש... וזה דרך אגב מה שהרבה פעמים תוקע אנשים להתקדם באמת בחיים שלהם. זה שהוא... היה איזה רגע שהוא שאלתי, אוקיי, אז מה אתה הולך לעשות? ואני לא ידעתי להגיד לו, אמרתי לו, שמה, אני לא יודע, אבל אני יודע שאני... כאילו, זה אולי מה שבאמת עזר לי, שאני שמחתי על עצמי. והכרתי את עצמי וידעתי שאני אסתדר מקסימום אם לא, עוד חצי שנה, עוד שנה, אני רואה שהדברים לא הולכים ואני מתוסכל, אז אני חוזר אחורה פנה ומקסימום אני אחזור לאיזה משרד. או אפילו לעבוד בהייטק באיזה תפקיד, לא יודע מה, סיילס, משהו. אבל כאילו, זה שלא היה לי להגיד לו מה אני עושה במקום, זה גם היה לי נורא קשה, כי כאילו לוגית לא שכנעתי אותו.
כן.
לוגית לא היה לי שום טיעון הגיוני. אז זה היה צריך באמת, הייתי צריך לעמוד על שלי בלי להראות שום אלטרנטיבה. ואתה רוצה להראות, כי אתה רוצה להראות שאתה חכם כלפי אבא שלך, שאתה לא עושה דברים כמו איזה עיוור וזורק ובצורה אקראית. אז זה היה באמת אחד הדברים הקשים, וזה מה שתוקע הרבה אנשים, שהם לא מוכנים לצאת לאיזושהי דרך אם הם לא רואים אותה. וזה אחד הדברים שהם דווקא הפוך, כאילו אנשים צריכים להבין שאם יש דרך שאתה לא רואה את הנתיב בדיוק, ואתה לא יודע מה השלבים, זה בסדר. אתה רק צריך לראות את השלב הכי קרוב אליך.
זה אפילו, אני אגיד, זה חיוני. כאילו, אני לא מכיר מישהו שראה את הדרך, התחיל, והיא נשארה הדרך. זה תמיד זה, זה תמיד דינמי. זה תמיד חוסר ודאות. מתחיל, איך אמרת? אני אלמד תוך כדי, אני אתחיל ותוך כדי אני אגלה. בדוק, כי אתה לא מכיר את זה. איך תדע מראש?
כן.
זה ממש ככה. אוקיי, החלטת את ההחלטה הזאת?
פתחתי בלוג טיולים, זאת אומרת...
מה זה בלוג טיולים בפועל?
פתחתי עמוד אינסטגרם.
עמוד אינסטגרם.
מ-0, לא היה לי באותו זמן בכלל. וגם עמוד פייסבוק עסקי וגם יוטיוב. פתחתי את כל הרשתות ביחד. טעות שהיום אני לא ממליץ לעשות למי שמתחיל.
למה?
את כולם ביחד.
התעסקות כאילו?
מה?
אנרגיה ווייז?
כי אתה מנסה, בוא נגיד, להילחם בכמה חזיתות, בלי שאין אחת שהיא הדגל שלך.
כן.
ואז עדיף לדעתי לכבוש אחת קודם.
אני מבין מה אתה אומר. כזה עניין של מה אתה יכול להכיל.
זהו, אתה מבין?
אתה מבין מה אני אומר? כאילו אם עכשיו סתם, לשם דוגמה, אני מחליט להרים נכס דיגיטלי חדש, יש לי פה את פרספקטיב כגב, מה זה בשבילי להרים עכשיו? אז עוד כמה צ'אנלים. נו, בסדר. זה עוד קצת עבודה לצוות. כאילו, אנחנו יכולים להכיל את זה, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אבל ברור שכשאתה one man show, ואתה רוצה לעשות גם ולוג ביוטיוב, וגם באינסטגרם, וגם בטיק טוק, וגם זה, וגם...
ופודקאסט.
אתה נבלע.
כן.
אתה נבלע לתוך כאילו עבודה 16 שעות ביום של תוכן.
זהו.
כן.
בקיצור, אז זהו, אז... ואז טסתי, עם כרטיס בכיוון אחד.
אוקיי.
אמרתי, אני הולך לטייל, נתחיל לטייל את המסעות, בוא נראה מה קורה. אתה יודע, לא היה לי מושג מה אני עושה.
לא יודע אפילו לצלם לארוך, אני מניח.
אז זהו, היה לי כאילו ידע בייסיקי כזה, משיעורים בחטיבה.
מגמת קולנוע כזה?
כן, כן.
זה מאוד.
אז ידעתי קצת לארוך ולצלם לא, אבל ידעתי קצת לארוך בפרימייר דברים בייסיק. זהו, ואז התחלתי לעשות סרטונים, ממש ולוגים כאילו של איזה 10 דקות.
ביוטיוב.
כן. ראיתי אותם גם לפייסבוק ועשיתי סטוריז וניסיתי להבין מה אני עושה. ואז היה לי איזושהי, כאילו אמרתי, בוא כבר לפעם הראשונה ננסה למשוך אליי כמה שיותר תשומת לב, אז הלכתי לעשות איזושהי חוויה, לא בגלל זה, זה פשוט היה חלום שלי, אבל ידעתי שזה גם יהיה סוכר, והלכתי לחצות את האוקיינוס עם סירה.
אוקיי.
אוקיי. וזה כזה, קורה כל שנה, ואתה יכול להצטרף לכל מיני סקייפרים אירופאים, שהם גם ככה עושים את ההפלגה הזו, שבועיים וחצי, אתה מצטרף אליהם.
לכל מיני סירות כזה?
מאירופה לאמריקה.
אוקיי.
ואני עשיתי את זה. ואז כאילו קצת יצרתי קשר עם כמה גופי רשתות ואינטרנט וזה, ואז כאילו גם התארחתי בתוכנית בוקר וגם ויינט עשו איתי כתבה על
זה. זהו, אני חושב שראיתי את זה באיזשהו.
ויינט פלוס. אז זה גם כאילו קצת עזר לי.
נתן איזשהו בוסט.
הביא ליוצא טראפיק.
כמה אגב, סתם מעניין אותי, מספרית כאילו.
לא כזה הרבה כמו שחשבתי. לא משהו פסיכי.
מאות?
כן זה הגיע להרבה, לא יודע, כאילו בוא נגיד עוד כמה מאות.
זה הגיע להרבה חשיפה, אבל זה לא הביא אותה אליך. זאת אומרת, זה כזה סתם ראו, מגניב, אחלה גבר, לא עושים לך עוקב, לא באים מתעניינים.
נכון, זה יותר טוב בקטע הזה, שאם פתאום עכשיו רואים אותך בתוכנית, או רואים אותך בזה, אתה בטח יודע, זה קצת מוסיף לך לאוטוריטה בתחום.
קרדביליות, כן.
זהו.
מאוד.
בדיוק. אז אני נורא זה.
אני יכול להגיד לך ספציפית על הכתבה, לנו זו כתבה בכאן 11, הכתבה לא הביאה כמעט עוקבים בכלל, אולי ברמה של... היא הביאה ליד אחד, בודד, שאפילו לא יש לי מספר טלפון אפילו.
ביזיוני.
ברמה כזאת, היא כתב לנו הודעה, ראיתי אותך בכאן 11, נראה מרשים מאוד, טטטה, נעלם. עשה לנו גוסטים.
וואלה.
אולי 3 עוקבים, אבל הכתבה הגיעה לקרוב ל-100,000 חשיפות, במשך שבועות אחרי הכתבה, עדיין אנשים אומרים לי, כאילו, ראיתי אותך בכאן 11, ראיתי אותך פה, ראיתי את זה, אתה יודע, כאילו, זה עדיין היה דבר שרץ, ובלי קשר, ברור שברמת הסושיאל מדיה שלי, כשאתה מעלה את הדבר הזה, מן סתם זה נראה מאוד 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 טוב. כאילו, זה נותן איזשהו כזה חותמת כזאת.
כן, נכון.
אבל תכלס, כן, מבחינת הוצאות זה לא כזה וואו.
כי, אתה יודע, זה ברמה הכי בסיסית, יש שם של מותג של כאן 11, יש שם שלך, פרספקטיב, הם עכשיו...
חלק אחד.
זה התחבר.
כן.
כאילו, זה הגיוני. אז זהו, זה, ואז היה קורונה גם, חזרתי לארץ, זה היה באמצע הקורונה, ואמרתי, ועדיין, כאילו, אני כבר חצי שנה עושה את זה.
מטייל, מעלה סרטונים, ומה קורה עם זה מבחינת השתות?
כלום. כלום.
כאילו, עשרות בודדות של צפיות, אני מניח. מאות, עשרות.
כן, מאות, עשרות, כאילו, ממש לא...
ומשקיע בזה הרבה.
משקיע בזה הרבה, וגם אני מרגיש שאני מתחיל גם להבין מה הקול שלי פה בכל הסיפור הזה.
אוקיי.
Okay. אני רואה שאני נורא אוהב לשתף על תרבויות ועל הרפתקאות מגניבות וזה. אני לא הולך עכשיו למלונות יוקרה, וכאילו ממש את הסגנון טיול שלי. ואז אמרתי, אין מצב, אני מוותר על זה. אני לא מוכן, כאילו גם פה דווקא בקטע הזה ההתפתחות האישית נורא עזרה לי. שהבנתי שזה, שכאילו כבר חצי שנה עושה את זה, לא רואה מזה שקל, אבל... אני יודע שבסוף זה מלחמה שלי מול עצמי. והדרך קיימת, אני רק צריך ללמוד מהי.
כי יש אנשים שעושים את זה כבר.
בדיוק, אתה מבין? אז עשיתי כל מיני עבודות כאלה, פרילנס, חלקן יותר אתיות, חלקן פחות אתיות.
מה זה אומר?
טוב, כתבתי לסטודנטים עבודות לתארים שלהם.
אוקיי. מה זה לא אתי, אל תשאל.
כן. לא, אז שמע, בעיקרון משהו שהוא...
נעצור פה, נעצור פה, נשאיר כבוד קצת למוסדות האקדמיים, אני ככה מבזה אותם מספיק בפודקאסט הזה. בסוף הם רוצים עוד שאני ארצה, אז אתה יודע, אני צריך לשמור קצת על...
נכון, נכון, נכון. לא לגמרי...
אי אפשר לעשות פה שיימינג לגופים שבסוף כל החברים שלנו מוכרים את הנשמה לשטן אצלהם.
נכון. גם אני, גם אני. מחרתי.
בקיצור, היית עושה קצת חלטורות מהצד.
זהו, עד שבאיזשהו שלב אחרי, וואו, שנה ומשהו, פתאום העברתי הרצאה ראשונה בתשלום.
אשכרה.
על אחד...
על זה.
על הסיפור שלי מהפלגה הזו. כן.
איפה? מה כאילו, מי היה הגוף שהסכים לשלם לך על זה בפעם הראשונה?
נוער של קיבוץ, בצפון. כן. אמרתי, אני יודע שיש קיבוצים שמשקיעים הרבה זמן וכסף בפעילויות לנוער שלהם, בואו ננסה להביא את זה כהרצאה להשערה לנוער. ווואלה, הביאו אותי, ואז ראיתי שיש פה משהו, המשכתי, ואז התחלתי לשווק את זה. ופה התחלתי באמת לעשות משהו שהוא יותר...
אקטיבי נקרא לזה
ככה. כן, כי עד אז כן הייתי, כבר היה לי הרבה סרטונים, היה לי הרבה תוכן, היה לי...
היה סרטונים גם שתפסו כאילו?
אז זהו, שלא. לא באמת, כאילו, כי זה אחד הדברים שעם הזמן גם למדתי, שיש תוכן שלא משנה כמה אתה חושב שהוא מגניב ואתה אוהב אותו. אם זה, אתה צריך לחשוב כאילו באמת מהצד השני, כאילו, איזה סיבה יש לבן אדם לצפות פה.
כן.
וגם איזה סיבה יש לו לצפות עד הסוף.
כאילו, מה הערך שלו?
כן. אז זהו, אז עשיתי את ההרצאה והתחלתי להעביר הרצאות בכל הארץ. זה היה כאילו הגורם המנוע ההכנסה הראשון שלי. ואז התחלתי גם לעשות ייעוצים אישיים לאנשים שרוצים לטוס לבד.
שזה היה כאילו חלק מהפאנל, נקרא לזה, מישהו רואה הרצאה, אומר לך, תשמע, אני רוצה לעשות את זה גם.
האמת שלא.
פשוט הגיע לבד.
ההרצאות זה גם, התחלתי לפרסם שאני עושה הרצאות, כאילו, ותמונות וסטוריז וזה, ואז אתה יודע, זה גם מראה אותך כמישהו שהוא יותר סמכותי וסומכים עליו. אבל, כן, התחלתי לעשות ייעוצים אישיים, זה לא היה קשור להרצאה, זה לא קשור פאנל, בכלל מילה שלא ידעתי אז. היום זה האורים והתומים שלי, לא סתם. וזהו, ואז התחלתי לעשות ייעוצים אישיים, תהליכים של פגישה, תחנה לטיול. אמרתי לך, הנישה שלי זה לטיולים לבד, שזה מה שאני הכי אוהב, וזה עולם ומלואו, וזה גם היום ממש נהיה עולם, כאילו, בפני עצמו לטייל לבד, אתה יודע, זה רק אתה ועצמך, זה מסע, כאילו,
אני מאוד
בכל רמה חבריך.
מאוד רוצה.
זהו.
בתוכנית שלי גם.
זה מטורף.
בקטע של התפתחות אישית, אגב, בעיקר יציאה מאזור נוחות, בעיקר דברים כאלה, כאילו, אני רואה את זה.
בול, נו, זה זה. וזה, וכי, אתה לא יודע מה יכול לקרות לך בדרך בקטע טוב.
וגם לא בהכרח, אבל אתה יודע, כאילו...
כן, מגיעים לסיטואציות הזויות, בקטע שאתה אומר, כאילו, מה עשיתי כולי, יצאתי לטיול, ופתאום אתה אומר, אם שמים פה מצלמה, אני רק כמו סצנה מהסרט הכי פרוע שיש.
כן.
ממש ככה, ולא התכוונת. כולי יצאת לטיול לבד. אז זהו, ואז התחלתי להעביר את זה, ואז כבר כאילו באמת הבנתי שאני נבנה פה משהו, ואני צריך להתחיל ללמוד איך עושים את זה. והתחלתי ללמוד איך לנהל עסק, איך למכור, איך לשווק, איך לשפר את העזרה שלי לאנשים, וראיתי שזה באמת צורך שקיים. זה באמת מה שמגניב, שהיום כאילו אני, יש לי עכשיו איזה 8 אנשים שצריך לחזור אליהם, ויש לי איזה 10 לקוחות, יותר מ10 בתהליך, ויש לי עכשיו איזה 10 שמטיילים שעזרתי, כאילו, זה ממש...
יש כבר טראפיק ויש ממש קהל שזה מעניין אותו.
כן, ו... זהו, להגיד משהו על זה?
לא, זה טירוף, קודם כל. קודם כל, סיפור ממש מגניב. לפני הכל, כאילו, זה היה עכשיו שטף כזה, יחסית איזה. אתה יודע, אנשים שמאזינים, הרבה פעמים כזה, לוקחים דבר שהם אומרים כזה, כן, אבל איך התשוקה שלי במרכאות יכולה לייצר כסף? ואני חושב שמשהו יפה שאתה הבאת, זה שאנשים כאילו מנסים ממש לחשוב, איך אני עושה כסף מלטייל. זה לא מלטייל. זה יהיה משהו שקשור לעולמות שאתה יכול... לעזור לאנשים באותו תחום.
בדיוק.
אידיאלית, סתם במקרה שלך, אתה גם רוצה להיות על הדרך נווה דיגיטלי, ותוך כדי להצליח לטייל. סתם בוא ניקח את זה רגע למוזיקה, כי מוזיקה זה נושא שספציפית, אתה יודע, יש לי כמה חברים שמתעסקים בזה.
אוקיי.
ואתה יודע, אני כאילו מנסה לחשוב איתם במרכאות, איך אפשר להפוך את הדבר הזה לעסק. וכל הזמן זה כזה, כן, ואני רוצה לנגן. אני רוצה ליצור. כן, אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, כאילו... כמו שאמרת מקודם, מה המניע של בן אדם לראות את הסרטון הזה? מה המניע של בן אדם לשלם לך?
כן. כן.
בסוף איך זה הופך להיות עסק.
נכון.
וכאילו מליצור, אז כן, אז אם תחשב תהיה אומן מטורף, 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 ותתפרסם וזה וזה, ואז אנשים ירצו לבוא להופעות שלך, אז אתה תעשה מזה כסף, או לשמוע את הפלייליסטים שלך בספוטיפיי לבד. אבל כל עוד אתה עדיין, נקרא זה ברובריקה של מוזיקאי בתחילת הדרך, או לשם דוגמה במקרה שלך זה היה טייל, כן. לא יודעת, טייל?
כן.
טיילן. טיילן בתחילת הדרך, איפה אתה עושה מזה כסף? איך הצלחת, נקרא לזה, מה היה הפעולות במוח שלך, או הרצף פעולות שעשית כדי לקחת את ה... נקרא לזה תשוקה כזו, ואמרת, אוקיי, ככה זה הופך להיות עסק.
אתה שואל אותי?
כן.
אה.
אם אתה רוצה להלביש איזשהו כאילו תהליך לנישות אחרות, כי בסוף הרבה חבר'ה שמאזינים פה, אין להם שמץ של מושג. תשמע, אני שמעתי פה על כמות אנשים לא הגיונית, שהולכים לכל מיני ליוויים עסקיים, לפני שיש להם אפילו רעיון לעסק.
כן.
לי זה נשמע הכי מטומטם בעולם, אתה יודע, בן אדם בא ואומר, כן, אני אשים 30,000 שקל על תהליך של חצי שנה ליווי עסקי, כשאין לי מושג מה אני בכלל רוצה לעשות.
אז יפה.
מה, כאילו, מה... לי זה מרגיש, אתה יודע, טמטום טוטלי, כן? אני לא רואה בזה שום היגיון. אבל יש המון אנשים שרוצים ללכת לכיוון הזה של עסק, לא שאני חושב שהוא מתאים לכולם, אבל מי שמחליט שהוא כן רוצה, ועדיין אין לו את הכיוון, אבל כן יש לו איזה שהם תשוקות. מה היה הדרך שעשית, או מה היו, אתה יודע, סדר פעולות שעשית כדי להפוך את ה... דודה? את ה... לא דודה, את התשוקה הזאת לדבר שאשכרה עושה לך כסף.
זהו, אז יפה. אז קודם כל, באמת, הגעת במשהו נכון שאנשים לא מבינים שעסק, אתה צריך לפתור למישהו בעיה. אם לא פתרת לבן אדם בעיה, אתה יכול לשבת עד היום ולשחק עם עצמך דוקים בבית, אף אחד לא ישלם לך על זה. אבל אז אני פשוט, מה שהיה טוב אצלי, שאני באמת התחלתי מהקטע הזה של ה... אתה יודע, כמו שאומרים הרבה, אתה רוצה לבנות איזשהו עסק מותג פרטי שלך, קודם כל, צור תוכן על מה שאתה אוהב, בני קהילה, תתחיל לקבל ממנה פידבקים, תגרום להם לשאול אותך שאלות, תבין מה קשה להם במה שאתה מסביר להם, מה בזה מושך אותם, מה הם היו רוצים לעשות. אני התחלתי להוציא תוכן גם על טיולים לבד, גם על טיולים בכל מיני מקומות בעולם, גם על כל מיני הרפתקאות מגניבות, גם על הקשיים, גם על זה, גם על זה. ואז זה, כאילו פתאום הבנתי שבאמת יש אנשים שכן רואים אותי, כי הם נהנים לראות טיולים או שהם... נהנים מהאורחים שבחרתי לעצמי.
ואולי הם גם סתם התחברו אליך.
נכון, יש גם בנות שעוקבות כי אני חתיך, זה גם סבבה. זה, אבל, לא, אתה יודע, כל פעם אני מעלה תמונה עם מישהי, זה מינוס 50 עוקבים.
לא. אני אצטרך לך שבדרך כלל, כשאני מעלה עם מישהי, זה מעלה לי עוקבים. זה גם מעלה מעורבות.
מעלה מעורבות, אבל מוריד עוקבים, זה מעניין. אפקט...
לא יודע, אולי זה עובד אצלך הפוך.
יכול להיות.
בעיקרון להעלות סטורי, לגברים שפה, סטורי עם נשים, מעלה את הסטטוס.
נכון, נכון.
מעלה את הסטטוס, מעלה את המעורבות.
כן. אז הגעתי למצב שיש אנשים שהם כאילו, אתה יודע, הם רואים בן אדם, הם רואים מקום שהם רוצים להיות בו, לא מקום פיזי, כאילו, מקום של סטטוס של, כאילו, סתם זה נגיד, טייל בחופשיות לבד בעולם ולהגיע להרפתקאות משנות חיים.
Okay.
ואז הבנתי שיש לי או ניסיון או ידע שאנשים היו רוצים אותו. שאני מתמקצע בתחום הזה של טיולים, בין אם זה העניין הלוגיסטי, או העניין המנטלי, או העניין הרגשי, או איך לתכנן מאפס, אתה מבין? אז הבנתי שאני יכול לתת לאנשים, לעזור לאנשים לצאת לטיולים שלהם, עם הידע והניסיון שצברתי. והיה לי איזה חבר שאמר לי ש... כאילו, יאללה, תתחיל למכור את הזמן שלך. אתה מבין?
וככה זה פשוט
מספיק גלגל. שאתה יודע יותר מהבן אדם המוצא, אתה יכול לעזור לו.
חד משמעית. אגב, לפעמים אתה גם יכול, בלי לדעת יותר מהבן אדם המוצא, פשוט לדעת לסדר לו דברים בראש.
לגמרי. או להעצים אותו, כדי שהוא יעשה את מה שהוא יודע שהוא צריך לעשות.
נגענו קצת בחברים, דברים בסגנון הזה, יש לי כמה חברים שחזרו עכשיו מטיולים ודברים כאלה, והם אוכלים את הכאפה של החזרה למטריקס. מה שנגענו בו קצת לפני הפרק.
יש לי הרבה הודעות על זה.
בדיוק, אז, מישהו בא, אתה יודע, היה קצין, טס, נהנה, זה, אתה יודע, מזרח, דרום אמריקה, לא משנה מה, בחר לעצמו, היה לו כיף, חופש, טירוף עולם, חוויות משנות חיים, כמו שאתה אומר, חוזר לארץ, חודש ראשון, חודש שני, חודש שלישי, פתאום, אתה יודע, סטרס מצטבר, מצטבר, זה לא משנה אם הוא חזר והוא לא עושה כלום, או שהוא חזר והוא באמוק על החיים שלו, כי הוא סיפק לעצמו את הצורך, סטרס מצטבר, 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 שלושה חודשים אינטו, ארץ ישראל, הבן אדם חווה הכי קרייסיס מנטלי, מה אני עושה עם החיים שלי, מה אני פה, מה אני שם, תה, המטריקס, חרדות.
כן, ביטוח לאומי, מס הכנסה.
הכל.
כן.
מה?
מה עושים?
הכל.
אוקיי, אז דבר הכי חשוב, נכון, יש לך את כל ה...
תנשום עמוק, זה הדבר הכי חשוב.
כן, אבל זה לא באמת פרקטי. נשמתי, מה קורה עכשיו?
תשמע, קודם כל אתה תופתע.
לא, אני אתרגם את מה שאתה אמרת, לנשום עמוק זה נכון, נכון, יש לך את כל הלוגים של Keep Calm and...
כן.
אז קודם, באמת Keep Calm, ומה הכוונה? אתה לא עומד, לא משנה אם עכשיו ייקח לך חודש או שנתיים להבין מי אתה ומה אתה רוצה, אין רכבת שאתה עומד פספס. זה דבר ראשון.
וגם כן, אין לך מה לעשות עם זה.
נכון, אבל לא, אבל מה שהבעיה שהרבה אנשים שהם באמת מגיעים ואז ההורים, החברים שכבר לומדים וזה מסיים תואר וזאת זה, אני חושב שאני חזרתי מהטיול כבר בנות מהשכבה שלי התחילו ללמוד תואר שני. אני כאילו, what the fuck, אתה יודע, באמת אנשים כאילו okay. זה. אז קודם כל להבין שאתה אין שום מרוץ וכאילו יש, כן, יש, אבל הוא מזיז את התחת ואין שום רכבת שאתה תפספס. אז זה דבר ראשון, כאילו...
אני לא מסתכל על זה בדיוק אותו דבר, כי יש רכבת שאתה תפספס, יש הרבה, גם אני מפספס רכבות, אבל גם שאני בעולם היזמות, ואני בתוך זה, ואני...
איזה רכבות אתה פספס, אחי?
מלא רכבות, פספסת את הביטקוין, פספסת מיליון דברים. פספסת, אין מה לעשות, תגיד מה תגיד, תשמע, אתה יודע, יש מיליון
הזדמנות... אבל אי אפשר לחיות ככה.
חד משמעית זה לא דרך להסתכל. חד משמעית זה לא משפיע זה שאתה מפספס את הרכבות. הרכבות קיימות. האם אתה עולה עליהם או לא עולה עליהם, זה כבר עניין אחר.
נראה לי אתה מדבר על ניצול הזדמנויות של דברים שהם בדיוק נכנסים, כמו שכולנו נכנסו לטרדס, ועכשיו כבר אף אחד לא אכפת לו מזה.
כן, כן, אני אמרתי מההתחלה שזה ימות תוך דקה בערך.
כזה גרוע.
כן.
איך קוראים לו, אדם מוסרי? אתה גרוע. הוא בטוח רואה.
חד משמעית. הוא מאזין לדוק.
בקיצור, קודם כל, באמת, להירגע מהלחץ שאתה אין לך, אתה לא חייב להחליט את זה מהר. אני חושב שהדבר הכי טוב זה באמת, נכון, טסת, טיילת, אבל אתה יודע, אנשים גם בלחץ כי הם רוצים לטוס ולהבין מי הם בטיול, אבל אתה כל כך עסוק בלעשות שם דברים, אתה רוב הזמן בכלל, אתה לא אתה, אתה לא סחי, ואז אתה חוזר ואתה פתאום עכשיו מתמודד עם הדברים הקשים האלה שבטיול סוג של ברחת מהם.
קצת הדחקת אותם.
בדיוק. אז אני חושב שעכשיו קודם כל לא להיות בלחץ, ודבר שני, להתחיל באמת במסע אמיתי של גילוי עצמי, להתנסות בדברים, ללמוד על דברים, לעבוד על עצמך, להגשים קצת מטרות, לפני שאתה נכנס לעולם הקרייריסטי ולהתחיל עכשיו לטפס לפסגה, לעבוד קצת על עצמך. אם אתה רוצה להיות קצת יותר חטוב, אם אתה רוצה להיות בן אדם קצת יותר רגוע, אם אתה רוצה להשתפר, כאילו לעבוד קצת על עצמך, על מטרות קטנות, וללמוד מי אתה תוך
כדי. כדי לבנות קצת כאילו איזשהו ערך עצמי, קצת ביטחון, קצת...
וכן להתעסק עם השאלה הזאת של מה אני עושה עם החיים, אבל ברגוע. אתה מבין? שזה יהיה תחביב שלי.
כן, אבל זה קל להגיד ברגוע כשאימא שלך ב... אתה יודע.
נכון. אולי זה לא אומץ.
זה קל להגיד ברגוע כשאתה אתה, ואתה מטייל בעולם, אתה עושה את מה שאתה אוהב, את התשוקה שלך, אבל כשהוא הכי גר בבית של ההורים, כי הוא בדיוק
שרף
60 אלף שקל אחי על טיול ענק, ויש לו 7,000 שקל בעובר ושב.
במקרה הטוב.
אתה יודע.
כן.
זה מאוד קל להגיד תשאר רגוע.
נכון.
אני חושב, קודם כל, אמרת מקודם, זה קל להגיד תנשום. אז אני מצאתי שמדיטציות וכל הדברים האלה, זה לא עובד. זה לא עובד, זה לא עובד להטמיע את זה כהרגל, ומי שאני מצאתי שכן מצליח להטמיע את זה כהרגל, הרבה פעמים זה אנשים שגם ככה הם מאוד, כבר, אתה יודע, ברוח ובמיינדפולנס, והם גם ככה לא חווים באמת סטרס של האנשים מהצד השני, ניקח את זה.
הם לא נותנים לחיים להלחיץ אותם.
כן, זה לא אנשים כאלה. מי שחי את הפומו, הוא לא הוא יבוא לפתוח אתה יודע, את ה-headspace, לעשות מדיטציה, ואז הוא יגיד כזה, פאק, יש לי משהו הרבה יותר חשוב לעשות. בוא ניכנס לחרדה. בוא נהיה בסטרס. רגע, שנייה. אז מה שאני כן מצאתי לנכון, זה לנסות להצליח לשלב את זה בקטנות ביום-יום. תוך כדי שאתה עושה דברים, פשוט לעשות לעצמך כל מיני עוגנים כאלה, שמזכירים לך לנשום. אגב, צ'יט קוד לחיים, לא פרקטי, 99% מהאנשים, אבל הצלחתי להטמיע אותו, מרגול הכלבה. אחי, היא יכולה לתפוס אותי, אתה יודע, 5-10 פעמים ביום לדקה, לשחק איתה תוך כדי יום עבודה. אף אחד לא ימות אם אני דקה אחת אשחק עם הכלבה שלי, והיא הכי מקרקעת אותי בעולם לרגע. הכי מקרקעת אותי בעולם לרגע. וזה אחד הדברים המרגיעים שקיימים, זה מדיטציות מבחינתי, זה ניתוק מוחלט מהמציאות. אני חולה על מדיטציות. אני לא מצליח להטמיע את זה כרגל, כי פשוט אחי, הפומו. אתה בא לשבת ואתה כזה, רגע, שנייה, וואטסאפ, רגע, דקה, עבודה. לוזים עניינים. אז כן לנסות למצוא עצמך דברים כאלה קטנים שמקרקעים אותך לרגע, כאילו כן דווקא נשימות מאוד משהו שעוזר, גם אם זה לא עכשיו מדיטציה, וזה תודה, תוך כדי השיחה פה עכשיו, אני מוצא את עצמי רגע פתאום בסטרס, טיפה אפילו, לנשום.
כן.
זה מרגיע. רצח? וזהו, חוץ מזה, אחי, אין לי טיפים. אני טיפיתי שאתה תיתן אותם. אתה אמור להיות הגורו לדברים האלה.
לא, תשמע, אז אני חושב שלפני שמקבלים החלטה בזיזה, כדאי לחקור כמה כיוונים ברמה התיאורטית. להתייעץ עם אנשים שעושים את זה. כאילו, קצת להשקיע קצת יותר זמן במחקר לפני הביצוע.
כן, מבין.
לפני שאתה עכשיו נרשם לזה תואר שהתחייבות שלה ישמור לכמה שנים.
ו-200,000 שקל ו...
כן. דבר עם כמה אנשים שאתה באמת הם יהיו התחכנים והגיעו לך אם מרגישים כמו עבדים או אנשים חופשיים.
כן, בסדר. נעבור לשאלה האחרונה.
יאללה.
שהיא תתחיל מאיזה...
בוא נעבר מהר.
כן. כמה זמן אנחנו כבר?
50.
כן. שאלה האחרונה, אני כמו משושון.
יאללה.
יתחיל משיתוף קצר. דיברנו הרבה על נוודות דיגיטלית. זה משהו שצף בי בחודשים האחרונים מאוד מאוד חזק, הרצון הזה. הייתי בזנזיבר לפני חצי שנה בערך, טיילתי, עבדתי. כזה לא טיילתי באמת, הייתי שם בפרויקט, ועל הדרך יצא לי פשוט, אתה יודע, עבדתי בפועל מתוך הזמן שם יומיים בערך על הפרויקט, והייתי שם 20 ומשהו ימים. כל שאר הזמן הייתי כאילו נווד דיגיטלי, ניהלתי את העסק משם. עבדתי כאילו בפרספקטיב משם. שאר הזמן הייתי מטייל, נהנה, שותה שייקים ומה שאין ג'וינטים. וזהו, וזה כאילו ככה היה החיים שלי, איזה 20 יום, חזרתי לארץ, מיציתי את העניין ב-20 יום שם. זאת אומרת, כבר רציתי לחזור...
ממליץ על זנזיבר?
חד משמעית.
אוקיי.
טירוף זנזיבר. טירוף. בהתחלה גם כאפה של החיים, אתה יודע, אני גם לא בן אדם שתהיה הרבה במקומות כזה, וגם לא לבד יותר מדי, ואתה יודע, פתאום אתה מגיע לאיזה... בוא, אתה באפריקה. אחי, אני שומע זנזיבר, אני נשמע לי כזה... כמו הוואי, אחי, טרופי כזה, לא יודע, לא יודע להסביר, אחי, לא היה נשמע לי כמו אפריקה. אתה מגיע, אחי, אתה בפאקינג ג'ונגל.
כן.
אתה בג'ונגל. בסדר, יש בית מלון מטורף באמצע הג'ונגל, אחי, וחוף פסיכי. אבל כל הדרך לשם, אחי, אנשים כאילו שוחים בבוץ בצדדים. כאילו, זה פאקינג אפריקה.
הם קנו.
כן, אחי, זה לא כזה רחוק.
כן, כן, כן.
אתה יודע, כאילו, אפריקה, אפריקה. בקיצור, הייתי שם, נגיד, אחרי, לקראת הסוף כבר מציתי שם את האירוע, רציתי כבר לחזור לארץ לעבוד, אבל זה כן הדליק לי את הרצון הזה של, בוא נהיה איזה כיף היה לי שם. הייתי עובד שעתיים ביום, הייתי פרודקטיבי חוד בשעתיים האלה, יושב, עושה זומים, סוגר וואטסאפים, מונה ללקוחות, אחי, מנהל, מפחיד את הכל, כל טיק-טק. אני יכול להגיד לך שגם היה לזה הרבה אימפקט בטווח הארוך, זאת אומרת, אתה יודע, לפני הטיסה הייתי צריך לדאוג שדברים שאני חייב לעשות אותם בעסק, כבר לא יהיה אני. אז פתאום הכשרתי כמה חבר'ה בצוות שלי לדברים שהייתי בטוח שרק אני יכול לעשות.
כמו?
נגיד פריקה של חומרי גלם, זה היה דבר שאני הייתי כאילו מאוד חולה שליטה עליו, הייתי כזה, רק אני יכול לפרוק את החומרים מהמצלמות, כי חייב להיות מאוד מסודר, ואם הוא ימחק בטעות חומרים של זיום צילום ולקוח ופה ושם, אתה יודע, הייתי בסטרס מזה, ופתאום הוא עשה את זה, הוא עשה את זה טוב, ומאז אחי זה נשאר. וכל מיני דברים קטנים כאלה שאתה יודע, שפתאום כזה נשארו. אז כאילו אני יכול להגיד, גם הטיול נתן הרבה ערך לעסק, גם לי כבן בהתפתחות האישית שלי, לפרודקטיביות שלי, לדרך שאני מנהל את הדברים, לסטרס שלי. אתה יודע, שהייתי שם, פתאום מצאתי את עצמי, בונה, לא קורה כלום אם אני לא עונה ללקוח שעה. לא קורה כלום, אחי, כשאני הייתי בארץ.
כן.
אין דבר כזה, אחי, אני על הוואטסאפ כל היום, כאילו, טה-טה-טה-טה-טה-טה, כל היום. חזרתי לארץ, ירדה לי הדודה, ולפני בערך 3 חודשים, התעורר בי שוב הרצון הזה. של, אתה יודע, אמרתי עצמי, כמו שאמרת בהתחלה, מי אמר לי שהנתונים או ה... איך שאני קיבלתי את העולם, זה מה שנכון לי.
הנסיבות.
כן, לא משנה מה, איך נקרא לזה. הסטינגס. מי שהגדיר את ההגדרות בה, שהוא פתח את היוזר אחי, והוא כתב, כן, הוא גר בפה, ככה, ככה, זאת העבודה. למה אני לא יכול לשנות את ההגדרות?
בדיוק.
למה?
זה חשבת את זה?
פתאום זה עלה לי לראש, ואז אמרתי עצמי עכשיו כאילו, זה איזה 3 חודשים זה היה. בוא נהיה איזה מגניב זה אם אני מגיע למצב. רעיונית אני יכול לטוס עכשיו. רענית העסק כבר יכול לתפקד לבד, כרגע לא בא לי, כי זה פשוט, אני יודע שזה יעט את הקצב, אבל אני כן יודע שבאיזשהו שלב, לא כזה רחוק, חצי שנה, שנה, שנתיים, אני יודע שאני רוצה ללכת ולטייל, או לגור אפילו תקופה, נגיד באיזה תאילנד או משהו כזה.
אוקיי.
מה נקרא לזה, מה התובנות, אם זה צריך כזה לפרק נוודות דיגיטלית לכזה, מה הערך הכי גדול שקיבלת מזה? מה התובנות הכי יפות שקיבלת מהדבר הזה? מה השיעורים הכי יפים? מה הדברים השליליים שקיבלת מהדבר הזה? כזה לטוב ולרע.
שמע, קודם כל, המיתוס הכי גדול שזה מנפץ לך, זה שלהרוויח כסף שווה להיות בישראל.
לא, זה אין לי ספק שלא.
זה המיתוס הכי גדול, שלהרבה אנשים הם לא מבינים אותו. אז קודם כל זה, אני יצא לי שהייתי לפני איזה שנה וחצי גם באפריקה, אבל במדינה אחרת לגמרי. זה ספציפית המקרה שאני בא להגיד, הייתי בסנגל.
אוקיי.
מדינה דובר צרפתית, אנשים מדהימים בטירוף, כאילו, אתה יודע, אנשים הכי נדיבים שפגשתי בעולם הזה, ואני יושב שם באיזה כפר, עם כל הרצפה של הכפר הזה חול, כמו איזה מחנה, אתה יודע, כמו בעזה כאילו, כפר נראה כמו עזה, ואני יושב עם הטלפון בזום, ואני עושה למישהו שיחת ייעוץ. ואני אומר לעצמי, פונה, אשכרה כאילו זה המצב, אתה מבין? אז
גם בתחום שלך זה כאילו, היא מעריכה את זה. היא רואה אותך שם, והיא כזה, יואו, זה מה שאני רוצה.
כן, לא כזה, כי החוט הייתה גרועה.
זה לא משנה, אבל כן. אבל יודעת, אתה ב...
זהו, שזה חלק מהזה. אז מה התובנות הכי גדולות שקיבלתי מהנוודות דיגיטלית? שמה, זה שכאילו... שאתה אומר לאנשים שאתה יכול, באמת, אתה יודע, לשתות קוקוס, או לשבת בחוף, ואז ללכת לעבוד ולחזור לחוף, ולשחק שם כדורף בשקיעה ודברים כאלה, זה לא פנטזיה.
זה לא מיתוס.
זה החיים האמיתיים.
עשיתי את זה שבועיים, וזה הטירוף.
עזוב, יש היום, באמת, עשרות אלפי אנשים בעולם שחיים ככה. אני לא חייב להיות חוף עם קוקוסים וזה, זה גם יכול להיות העירה מגניבה עם שלג בבולגריה, או במלון בזנזיבר, או באיזה מקום בקריבים. יש היום הבים של נוודים דיגיטליים בכל העולם, שזה מקומות עם אינטרנט טוב, עם סביבה שהיא בטוחה, הרבה פעילויות, הרבה כאילו לא פיתויים.
נטוורקינג.
דברים לעשות מסביב. אני עכשיו הייתי חצי שנה במדג'ין בקולומביה.
תירוף.
שיש שם מלא נוודים דיגיטליים. וזה כיף.
נועם טרייבר שם, לא? אתה מכיר אותו?
כן, כן, כן.
נראה לי שהוא שם.
אנחנו, כן, היינו שכנים עכשיו.
וואלה,
מגיע. כן, חברים.
הוא גם היה אצלנו פרק.
זהו, אז הוא גם מלמד אנשים באמת לעסוק בעריכה ולהיות נוודים דיגיטליים. שמע, אני מה שאני באמת מאפיין אותי היום, ואני לפעמים חוזר לארץ, לפעמים מתאה, לפעמים זה, זה העניין של החופש. אני אוהב שיש לי חופש ברמות הכי גבוהות, גם ברמה של העיסוק, גם במיקום הגיאוגרפי שלי. נכון שאם עכשיו אני אטוס ואתייל, סתם, אני נגיד בספטמבר, טס לשבועיים. זה בטוח יפגע לי באיזשהו מקום בעבודה. כי אני אהיה פחות זמין, אני אטייל. אבל אני סבבה עם זה, כי אני בוחר לעשות את זה.
זה מחיר שאתה מוכן לשלם אותו.
בדיוק, אתה מבין? ואני יודע שאני יכול לממש את המילה חופש שלי ברמה הכי גבוהה מתי שאני רוצה, וזה היופי של עבודה דיגיטלית. אתה לא חייב להיות ליד ההורים שלך, אתה לא חייב להיות בישראל, אתה יכול להיות איפה שאתה רוצה בעולם, כל עוד יש חיבור לאינטרנט, ואתה באמת, כמובן, שאתה לא יכול להיות איזה שק תפוחי אדמה ולהוציא את זה לפועל, אתה חייב להיות בן אדם, קודם כל עם הכנסה, שזה השלב האחרון הכי חדש אצלי, שאני מלמד באמת אנשים לבנות עסק שיעבוד איתם, שהם יכולים לעבוד איתו מרחוק. עם כל אחד לפי מה שמתאים לו ומה שהוא אוהב וזה. אבל שאתה יכול להיות במקום אחר בעולם, יהיה לך את הבסיס שלך שם, דירה נחמדה, סביבה נוחה, ולחיות לחיות בחול ולהמשיך לעבוד ולהתקיים ולבנות את עצמך.
טירוף.
זה הכיף.
תשמע, נשמע אווירה, נשמע כיף. בא לי גם עכשיו, עשית לי עוד פעם את הדודה הזאת. כמו שאמרת, אבל זה בהכרח יבוא קצת על חשבון התוצאות. שזה איזשהו מחיר שצריך להבין אם אתה רוצה לשלם אותו ומתי, אני חושב. קצת כמו אגב, קצת כמו טיול גדול. האם אתה רוצה לעשות את זה, האם אתה מוכן לשלם את המחירים של זה, האם זה נכון, האם זה לא נכון. כל אדם בפני עצמו צריך לשאול את השאלות האלה מול עצמו.
כן.
הרבה אנשים שואלים אותי כזה, מתייעצים, מתייעצים. לא, אחי, תעשה מה שאתה חושב. בסוף, אתה יודע, אנשים חושבים כאילו, אתה יודע, אני או אתה יכולים לבוא ולהגיד להם, האם לעשות את הטיול הגדול. לא. אף אחד לא יכול להגיד לכם. זה רק משהו שכאילו כל אחד צריך לשאול את עצמו, ומה נכון לו, ומתי, וכמה ולמה. אבל זה לגמרי דבר סופר מעניין, וכאילו, אתה, זה כן דרך חיים שהיא בסוף מאוד מאוד מושכת. לא סתם יש כזה הייפ וטרנד סביב הדבר הזה. מגניב רצח. תמיד אני אוהב לפגוש אנשים שחיים את הלייפסטייל הזה. זהו, יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף? אפשר למצוא אותך גם מי שרוצה ל...
קודם כל, הדבר הכי חשוב לי להגיד פה לכל מי שישמע, יראה, יריח ייגע בפרק הזה, זה שבאמת, קחו את הפנטזיה הכי גדולה שלכם לחיים שלכם, והיא אפשרית, ללא ספק. כאילו, אנשים באים אליי ומדברים איתי כאילו, החיים שאני חי זה חיים של זה זמר, רוקסטאר, זה ממש, קודם כל, זה, המציאות לא באמת ככה, כן? יש התחוויות, יש קשיים, יש הכל, אבל בפורמט הכללי, כן, אני בניתי לעצמי את החיים שאני רוצה היום, וכל אחד יכול לעשות את זה. זה הכל דורש בתכלס, עקשנות, והבנה שהדרך קיימת, אתה פשוט צריך למצוא אותה.
נחישות.
נחישות, וכן, נכון, נחישות זה באמת מילה קצת יותר מדויקת. אני אוהב את המילה הזאת. אז זה באופן כללי מה שאני רוצה להשאיר פה אחריי, בפודקאסט הכל.
מדהים.
עם קוף. וזהו, וחוץ מזה, יש לי פודקאסט שקוראים לו לטייל לבד, לאנשים שרוצים.
לבד.
וזהו ברשתות, או Adventures. כן.
נתאה לבד עם וו-וו, כמו נווד. זה יכול להיות חזק. חזק. יכול להיות משחק מילים יפה. מגניב. תודה רבה לך שבאת. מקווה שנהנתם. אם, ואני בטוח שנהנתם, שלמדתם, אשמח שתפיצו את זה לאנשים, חברים, משפחה, כל מי שבתכלס זה יכול לתת לו ערך. זהו, אתם מוזמנים להיכנס לקהילה בוואטסאפ, יש לינק בתיאור, ותודה רבה. אני מקווה שבפרק הבא.
תודה לך.